שלום לכולם. אני חושב שאנחנו בסעיף ו. אי אפשר להיות זוכה לענווה כי אם על ידי דבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא. מוכשר לדבקות של אמת, ראו לו להרבות ולבשת תפילין, ואז יהיה באמת מלא ענווה. ראינו שענווה זה תודעת השליחות. אשמח משה מנתן חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. זאת אומרת שהוא עבד נאמן, הוא שליח. זה אומר שהוא כל הזמן שואל את דעתו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא משה אמת. דבקות אמיתית זאת אומרת שכל הזמן צריך שדעתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא יהיו לנגד עינינו. ולא יהיה סך הדעת. היסח הדעת זה הרגע שבו כבר הדעה שלנו נמצאת וזה לא דעתו של השם. לכן אנחנו רואים שחכמים החמירו שכשיש היסח הדעת אז האדם מאבד את הטהרה שלו. בקודשים, בבית המקדש, אם יש רגע של היסח הדעת אז כבר אין טהרה. כי הדעת זה בעצם שכל הזמן אנחנו במחשבה, בשליחות, בזיכרון. שיביתי השם נגדי תמיד. וזה בעצם נקרא דבקות אמיתית, או דבקות של אמת. מה זה דבקות אמיתית? דבקות של אמת? זאת אומרת שכל הזמן הדעה שלנו היא מנסה לדעת מה האמת, מה רצון השם, מה השם חושב. לא מה אני חושב. מה השם, וזה היה מעלת משה, כן, מוסמך משה, שמשה ענב מכל האדם אשר הפני האדמה, משה אמת, זאת אומרת, משה לא היה לו שום דעה משלו, לא שום דעה משלו, אלא רק דעתו של הקדוש ברוך הוא, וגם כשהוא אמר את דעתו, ודאי זה היה דעת השם, ולכן הסכים את דעתו של מקום לדעתו של משה, כי תמיד תמיד הוא בעצם חשב כמו הקדוש ברוך הוא, קשר תפילין הראה לעניו. תמונת השם לנגד עיניו. זאת אומרת, מה זה קשר תפילין? אז אנחנו יודעים ש תפילין אסורים בהיסח הדעת. גמרא בזבחים אומרת שתפילין יש הרבה שמות של הקדוש ברוך הוא. אז אסור בהיסח הדעת. זאת אומרת, המהות של תפילין זה שכל הזמן דעת השם איתנו, דעתו של השם איתנו. אז אומר הרמב״ם בהלכות תפילין, שכשאדם מניח תפילין, זה מביא אותו לענווה. ומלא את האדם ענווה, זאת אומרת שהוא כל הזמן צריך להיות בדעת, הוא לא יכול להשיח את הדעת. זה הענווה. המילה אמת חוזרת פה שלוש פעמים, כמו שאתם רואים. דבקות אמיתית, דבקות של אמת יהיה באמת. כי זה באמת העניין של הענווה, העניין של הענווה זה כל הזמן מה האמת. והאמת היא רק דעת השם. האמת היא רק מה השם אומר, מה הארץ, מה השליחות של הקדוש ברוך הוא. וכל דבר אחר הוא לא אמת. שלא להשיח את הדעת מהאמת. ואם אדם יודע את האמת, אז הוא משמח, הוא שמח, כי אין שמחה כהתרת הספקות, את האמת. ואם אדם יודע את האמת, אז הוא זריז לעשות את האמת, לקיים אותה. זאת אומרת שהענווה היא מלאה שמחה. היא שמחה על זה שאנחנו יודעים את האמת, עסוקים בה, ומנחה אותנו. אז זה ישרות, ישרי לב שמחה. לכן אם הענווה, כותב הרב, מביאה עיצבון, זה לא ענווה נכונה. כי המטרה של הענווה, הנושא של הענווה, זה שליחות של השם. השליחים של הקדוש ברוך הוא שמחים בצאתם, ששים בבואם, עושים במה רצון קנם, הם שמחים. אם השם פונה למי שאומר, תעשה ככה, הוא שמח. עכשיו אני פתרתי לי את כל הספקות, עכשיו אני יודע מה לעשות, יודע מה האמת, יודע למה ללכת, אז רק שמחה, רק נחת זה עושה לנו. זאת אומרת שהענווה, המהות שלה, זה ההפך מעיצבון. העיצבון זה כשאנחנו לא יודעים מה דעתו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא שליחים שלו, שאנחנו לא בטוחים שעושים רצונו. אבל כשאדם יודע בוודאות שעושה רצונו, אז הוא שמח, כי אז יש לו ודאות, יש לו אמת, הוא יודע, הוא ברוע לו הדרך, והוא יודע, זה לא דעת, זה דעת השם, מה יותר טוב מזה? והוא רץ לעשות רצון קונו, בשמחה, שהיא קשרה, זה נקרא ענווה נכונה, היא מוסיפה שמחה. לכן אנחנו רואים את הקשר הגדול שבין ענווה לשמחה, הענבים הם מאוד שמחים, כי הם יודעים בוודאות שהם עושים רצון השם, ואם יש להם ספק, מיד הם פונים אל דעתו של הקדוש ברוך הוא ומבררים אותה, והם מתמקדים רק בה, ושליחים של האמת האלוהית. אז יש פחות ופחות ספקות, פחות דברים שמסיחים את הדעת, פחות דברים מעורפלים, זאת אומרת, יותר בהירות, כמו שראינו גם בסעיף ה', השגה יותר ויותר ברורה, אמת יותר מתבררת, וכל שהאמת יותר מתבררת, יש יותר ודאות, יותר שמחה של האדם.
הרב, לא יכול להיות שמישהו נבא, הוא לא יודע מה
שמישהו... אז הוא מברר.
ועדיין הוא לא ברור.
מנסה כמה שאפשר, מתפלל, בקש עזרה, אבל הוא מחפש את החיפוש הזה, הוא רוצה למצוא את האמת, כן? אז הוא מנסה כמה שאפשר לכוון לדעת האמת, כמה שהוא יכול, משתדל לקיים את האמת.
אז זה יחסית לאחרים
הוא יותר שמח? בוודאי, כי הוא...
זה לא רק יחסית.
הוא יחסית, בוודאי, כי הוא עושה את האמת. יש לו הרבה פחות מניעים צדדיים, הרבה פחות ספקות, הרבה פחות ערפל, יותר בהירות, כן? עד כאן זה ההגדרה של הענווה. אולי נצרף לזה את סעיף י' א'. הענווה והשפלות האמיתית מוסיפה בריאות וכוח. אם אדם יודע שהוא שליח של השם, אז יש לו שלווה. אם אדם הוא נאמן לרצון שמיים, זה נותן לו המון כוחות. יש לו פחות דברים משפיעים עליו, הוא מוטרד מפחות עניינים חיצוניים, פחות חולשה, הפך, יש לו המון כוח, הוא יודע, זה רצון השם, לשם השם שלח אותי. יש לו בריאות, לכן אנחנו רואים שהנביאים הם מלאים עוצמה. כן, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. ויש ענווה דמיונית. ענווה דמיונית זאת אומרת שהאדם הוא לא שליח של השם. הוא לא מעניין אותו מה השם אומר, אלא מעניין אותו משהו אחר. מעניין אותו להרגיש קטן. וזה נותן לו סיפוק להרגיש קטן, זה עושה הרגשה נחמדה. הרגשה שאני... כאילו זוכה לאיזה זיכוך נפשי, או שאדם עובר איסורים. כשאני מרגיש קטן, אז אני, זה מייסר אותי, זה מחנך אותי, זה נותן לי הרגשה של, שאני נמצא בזיכוך. ואומר הרב, זה לא טוב, זה מחלה. כי לא באנו לעולם הזה להרגיש קטנים, זה לא המטרה שלנו, באנו לעולם הזה לעשות רצון השם. לעשות, להיות שליחים של הקדוש ברוך הוא. זה שנרגיש קטנים זה נחמד, אבל זה לא עוזר לרבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא הביא לנו המון מצוות, המון 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 מצוות ומעשים טובים. בכל רגע יש כל כך הרבה מצוות ומעשים טובים לעשות. מה זה יעזור לו שאנחנו נרגיש קטנים? מי יקיים את המצוות? ולכן זה רק מעציב. כשאדם הוא מרגיש קטן, אז הוא לא עושה רצון השם, אז הוא לא יודע מה הוא צריך לעשות. הוא לא חי בוודאות, הוא חי בחולשה, באי-וודאות. לכן, צריך לדייק טוב, שמידת הענווה והשפלות צריכות להיות בצורה בהירה. זה הענווה ושפלות, הכוונה בהירות. בהירות, ודאות. ההפך מחוסר ודאות. הדמיונית, המחליאה ומעציבה, זה אי ודאות. שאדם לא יודע, אני כל כך קטן, לא יודע כלום. הפוך. אנחנו מאוד מאוד רוצים לדעת את בדיוק מה השם אמר, וזה מאוד מרתק אותנו לדעת מה השם אמר, ואנחנו רצים למה שהשם לעשות בדיוק בדיוק מה שהשם אמר, וזה משמח אותנו. יש המון המון ודאות בחיים שלנו, כי אנחנו הרבה יודעים, רואים הרבה, והרבה דברים מה רצון השם, בהמון נושאים, בהמון תחומים, ואנחנו רצים לשם בוודאות ובשמחה. זה מחזק ומאמץ, נותן אומץ. קובע השם יחליפו כוח. זאת אומרת, מי שהוא, המטרה שלו זה להיות מול הקדוש ברוך הוא, להפך, זה נותן כוחות. אז לכן אנחנו רואים שהרמח"ל גם במסילת ישרים אומר שבעל הענווה הוא ממהר למלאכתו. כן, זה בעל הענווה. הוא ממהר למלאכתו. יש הרבה מה לעשות. ברוך השם, הוא שמח. יש כל כך הרבה דברים לעשות. יש פה שלוש פסקאות שעוסקות בזה שהאדם הוא זכה לענווה והוא נלחם עם הגאווה. זאת אומרת, הוא לפעמים עם הגאווה מבצבצת לו. הוא ברוך השם הגיע אל הענווה, הוא עובד על זה, הוא כל הזמן הוא משתדל להיות בענווה, ולפעמים מתפרצת ככה איזה הרהורי גאווה מתפרצים בליבו, שהם מעצבנים, הם לא טובים. אבל, אומר הרב, אנחנו בדיעבד רוצים להשתמש בהם. מה המקור של הרב? אז יש הגמרא, הגמרא אומרת במפורש שתמיד חכם, יש מקום לשמינית שבשמינית שבגאווה. זאת אומרת, יש איזה משהו שאפשר לקחת מהגאווה, שמינית שמשמינית, שאפשר להשתמש בה לטובה. אז לא לכתחילה אנחנו לא הולכים לגאווה, אבל איבי כבר הגיע, אז עכשיו הרב כותב שלושה הסברים, מה זה בעצם שמינית שבשמינית. שלוש. אז לפעמים זה לכתחילה, לפעמים בדיעבד, תלוי בפסקאות. לפעמים אין צריכים להתאר עם הגדלות. לפעמים לא לברוח מהגאווה. למה? כי יש בגאווה נקודת אמת. מה נקודת האמת שבגאווה? היא מרוממת את האדם לפעול גדולות. כלומר שיש בגאווה שאנחנו מחזיקים מעצמנו. וזה נקרא גאוות קודש. זה הגאווה האידיאלית. גאווה אידיאלית שאנחנו מאמינים בעצמנו, מרוממים את עצמנו, רוממו השם אלוהינו, שאנחנו מסוגלים לדברים גדולים. אז זה גאות קודש. אם אדם אין לו גאות קודש, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו תורה, אומר התורה כזאת גדולה, כזאת עליונה, ואני כזה קטן, אין לי סיכוי, זה גדול עליי, הקדוש ברוך הוא, אני מצטער מאוד, אתה יודע, מכיר את קטנותי, אנחנו, אתה יודע, אנחנו לא מתיימרים, לא הולכים בגדולות, אני קטן, אני לא יכול לקיים את כל התורה כולה, מצטער. אין לי תלונות עליך, על עצמי תלונות. אז אדם שהוא בא במדה כזאת לתורה, הוא לא יכול לקבל תורה. למה? כי הוא לא מעריך את עצמו, שהוא יכול להיות בגדול. כן, אתה יכול לקיים את כל התורה כולה. אני, כן, אתה. זה נקרא גדלות. הרב קורא לזה בראות גאות קודש. גאות קודש זה שאדם מאמין שהוא מסוגל לדברים גדולים. הוא מסוגל ושייך לכל התורה כולה. הוא יכול לשמוע את דבר השם. יכול לקיים את דבר השם. אני, אתה, מה, כן, אני, כן, אתה יכול. אם אדם לא יהיה לו שאיפת גדלות, אז הוא לא יתאפס במדרגות של האמון של עבודת השם, כי מראש, מה אני סיכוי בכלל? זה התפקידה של הגאווה הטובה, לרומם את האדם, לעשות הרבה דברים גדולים. כלומר, אני שייך לזה, אני ראוי לזה. גאווה פסולה, זה אני לא צריך לפעול דברים גדולים, כי אני כבר גדול. אבל אנחנו שייכים לדברים גדולים. אנחנו מסוגלים לגדול. הענווה כולה מבוססת על גדלות קדושה כזאת. בעצם זה מסתדר עם הענווה. כי הענווה דוחפת אותנו לפעול. למה לפעול? אם אתה פועל, זאת אומרת שאתה שמעת את דבר השם, אתה אומר, אני אעשה את מה שהשם אומר. איך יש לי סיכוי בכלל לעשות את מה שהשם אומר? מי אני ומה אני שאני אעשה מה שהשם אומר? אני לא, השם שם בשמיים על הארץ? לא. הענווה אומרת, כן, אני שליח של השם. נו, זה יומרנות להגיד שאתה שליח של השם. שהשם אמר אליך משהו, ואתה מה? כן, השם מדבר אליי, והשם רוצה שאני אעשה. זאת אומרת, יש ערך למה שאני עושה. זה חשוב בעיני השם מה שאני עושה. הוא פנה אליי, הוא ביקש ממני. אז תודעת השליחות יש בגדלות. לכן המלאכים, הם אמנם שליחים, אבל יש להם כנפיים. זאת אומרת, הם מתרוממים. זאת אומרת, יש בענווה בהכרח משהו שמרומם את האדם לעמוד להיות שליח. זה מעלה. זה רוממות. אני עומד לפני השם. אני שליח של השם. אז יש פה גדלות רוח של האדם. אז ככה הרב מעריך בספרו אורות ישראל בחשיבות של גאוות הקודש בעולם עבודת השם. זה מופיע באורות ישראל פרק ו' סעיף ח'. אומר שיש מצב לא טוב שנקרא קטנות אמונה. שהאדם לא מצליח לרומם את ערך עצמו. הוא לא מאמין שהגדולה האלוהית ראויה לו. זאת אומרת, זה ענווה פסולה. הוא, אין לו, אני, מה, הגדלות האלוהית לא ראויה לי בכלל. מה, הגדלות העליונה של מחשבה האלוהית? מי אני לידה? ולכן האדם צריך לרומם ולנסה את עצמו. במחשבות של קודש, לחוש בעצמו שהוא מתאים לגדולה. אני מתאים לגדולה. נו, זה גאווה. מרב כן, זה גאות. כמו גאות של עם ישראל, גאות לאומית. כן, בחר בנו מכל המתן תורתו. אנחנו יכולים לקיים את כל התורה כולה. אנחנו מסוגלים. זה גאות קודש. שאנחנו מאמינים שההתגלות האלוהית ראויה לנו. אנחנו ראויים לשמוע את התורה, ראויים ללמוד תורה. מה, את התורה? זה התורה היא נפשו של הקדוש ברוך הוא, נשמתו, זה סודי סודות. מה אנחנו רואים? כן, אנחנו ראויים. זה גאות הקודש, אומר הרב, שהיא משובצת בענווה גדולה. אומר הרב, הענווה באה מתוך גדולה, כמו שהרב גם כאן מרומז לזה, שהענווה מבוססת על הגדלות. שהרי הגמרא אומרת במגילה, כל מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא נבטנותו. זאת אומרת, הגדולה והענווה הם ביחד.
מה בכלל, לא לקרדום לחפור?
למה קרדום לחפור?
אם אתה אומר, וואלה, התורה, אני למדתי הרבה.
לא, התורה ראויה לי. אני יכול בכלל לפתוח את הספר. איך אתה פתח את הספר? זה אמת אלוהית.
זה הלימוד?
כן. בכלל לשמוע את התורה בכלל שהיא קשורה אליי. מאיפה אתה... מאיפה החלטת שאתה מקיים מצוות שאומר, עושה דבר השם, מה אתה מלאך? כן, אני מלאך. כן, אני שלח של הקדוש ברוך. זה מקום, זה גדולתו והנוותנותו ביחד. כי גדולתו הכוונה, אני מסוגל, אנחנו מסוגלים. והנוותנותו במובן הזה שיש לנו הרבה עבודה. המון עבודה. לכן אומר, הגדולה הזאת משובצת ענווה. וזה האופי של כנסת ישראל. אז במקום הזה, זה ממש איך רואים שהגאווה היא הבסיס של הענווה. כי אם אתה לא מאמין שאתה שייך לגדלות, אז מה אתה בכלל יוצא לדרך? מה... אין לך שליחות, אין לך משימה. פשוט, אתה לא יכול לשמוע את האמת, אתה לא... כלום.
זה רק שייך לעם ישראל, לא גוי ישראל.
ככה הוא כותב, שברמה הלאומית זה שייך לכל עם ישראל, אבל גם לגוי. גוי חי השם יצאות בנוח. זאת אומרת, יש בזה קצת גאווה, שאתה לא חיה.
מי אמר ששם
סוכות,
עכשיו לא נגלה אליו.
כן, אבל השם אמר, נגלה לנו ואמר לנו, להגיד להם, ואנחנו אומרים להם, שיש בהם גדלות, שלא יזלזלו בעצמם כל כך. כשאדם מזלזל בעצמו, אז הוא מדרדר. ויש מצבים של דיעבד. דיעבד של גאווה. זה הפסקה אחת של גאווה לכתחילה. ויש גאווה דיעבד. מהזמן שסובלים בו ממחשבות והרגשות של גסות רוח. יש אדם שהוא נאבק, נלחם, סובל, מזה שמתעוררות לו מחשבות והרגשות של גסות רוח. גסות רוח זה גאווה. גסות רוח זה מידות לא טובות. זה שאדם מתנשא על אחרים, והוא שענן, וזכוח דעת, והוא חושב שהוא אין לו מה ללמוד, או לא צריך להקשיב לאף אחד, זה מידה רעה מאוד גסות הרוח. וזלזול, וביזוי. ואדם נאבק נגד זה, זה נורא, זה מידה כל כך רעה. אומר הרב נכון, זה טוב שאתה נלחם, אבל במלחמה הזאת, קיבלת משהו מגסות הרוח. תוך כדי הקרב, תוך כדי המלחמה, לקחת בשבי איזה טיפונת גסות רוח אליך, ויש לה תפקיד. מה התפקיד? ממה גסות רוח הזאת לוקחים כוח לנצח את כל המידות הרעות שהיא מסוד השפלות, אחד, שתיים, וליתן ברק חיים לשכל התיאור המזוקק. אומר הרב, יש לגאווה בדיעבד מתוך המלחמה איתה, אבל המלחמה בסוף השאירה לנו שם איזה משהו, אנחנו התקטשנו איתה, משהו נשאר. מה, איזה דבר טוב אפשר לקחת מהגאווה? שמינית שבשמינית. דבר אחד, לנצח את המידות הרעות שמסוד השפלות. ספר מוסר אביך, הרב קוק כותב שלכל מידה טובה יש שכנות לא טובות. לכל המידות הטובות יש לכל אחת שכנה מצרנית, הוא קורא לזה, מידה שכנה שלה שהיא לא טובה. וצריך מאוד לדייק בין המידה הטובה לבין המידות הלא טובות שנדבקות. ולפעמים האדם דבק מאוד בענווה, בשפלות הרוח, הוא לא שם לב, ונדבק יחד עם המידה הטובה גם מידה רעה. למשל, במידה טובה של הענווה זה שאדם הוא לא מתנשא על אחרים, זה מידה טובה, אבל לפעמים האדם כן צריך להיות תקיף והחלטי ולהפעיל סמכות. וכשהוא לא עושה את זה, זה חולשה, הוא חלש. מרוב שהוא בעל ענווה, מרוב שפלות, עד שצריך להטיל סמכות, ושצריך להיות תקיף, וצריך להיות מאוד, להביע עמדה נחרצת, הוא לא אומר, מי פתאום, מי אני שאני אביע עמדה נחרצת, מי אני שאני אטיל סמכות, מי אני בכלל. וזה לא טוב. זה מידה רעה, כי זה הופך להיות כבר סוג של חולשה, אולי אפילו פחד, חוסר אומץ, חוסר גבורה. לפעמים, האדם כל כך עסוק בשפלות שלו, שהוא פוחד לייחס לעצמו מעלות. זה יפה, הוא לא רוצה לייחס לעצמו מעלות, והוא מתרגל לשקר. שאין לי את זה ואין לי את זה, לא, מה פתאום, אין לי. הוא בעצם מתרגל לקצת שקרנות, להיות קצת שקרן. כי הוא כאילו מפחד מהגאווה, אז הוא מכחיש, משקר, מכחיש את הדברים הטובים, כדי לא, חס ושלום, לא ליפול לגאווה. מצד אחד זה יפה, מצד שני, נדבק בך קצת תכונה שהתכחש. זה קצת שקר. אז לכן צריך להיזהר. ולכן איך מרפאים את המחלה, את המידות הרעות, צריך טיפה מהגאווה. טיפונת. מה הגאווה עושה? הגאווה יש בה, אני יודע, אני סמכות, אני החלטי, אני תקיף. לפעמים צריך קצת את זה. הגאווה לא מסתירה את הדברים הטובים, להפך. היא אומרת, אין, בטח, יש דברים טובים. היא לא מחביאה אותם, היא לא מכחישה אותם. אז יש בזה משהו קצת שהגאווה נכונה. שתיים, כותב הרב, זה נותן ברק חיים לשכל הטהור המזוקק. הענווה זה שכל טהור מזוקק. כמו שאמרנו, מה זה הענווה? זה הרצון לדעת באמת בדיוק בדיוק מה השם אמר. בלי דמיונות, בלי ידע, לא, בלי הדעה שלי. רק השכל, מה באמת, באמת השם, מה נכון, מה האמת. הענווה היא רוצה שליחות. זה יפה. לזקק את השכל. מצד שני, השכל המאוד מאוד מזוקק, לפעמים הוא אין לו עוצמות. למה? כי אדם כל כך עסוק לדייק את המחשבה, הוא לא מוכן לעזוב את המחשבה, את הזיכוך הזה. עכשיו, ברגע בחיים צריך לפעול. אתה הולך לחיות, אתה צריך לעזוב את השכל רגע אחד. אתה לא יכול להחזיק כל הזמן את השכל. אתה בדיוק, 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 בדיוק מדויק. אתה עכשיו צריך לפעול. צריך לעזוב שנייה את הזיכוך המחשבתי ולעשות דברים. הגאווה זה האמון בעצמי. יש לאדם אמון בעצמו שהוא יהיה בסדר. הענווה אומרת, מה יהיה בסדר? צריך לזקק את המחשבות כל הזמן, אסור עשה חדת, רגע אחד שלא יהיה עשה חדת, יהיה בסדר. אז כיוון שאנחנו לוקחים מהגאווה את התכונה הזאת שלכתחילה, אנחנו לא אוהבים שכל אדם אומר לעצמו, יהיה בסדר, יהיה בסדר, סמוך עליי, זה חשוד. אבל אנחנו לוקחים קצת, יהיה בסדר. המשל של הרב מביא זה ברק. מה זה ברק? הברק הוא כאילו יוצא החוצה, מאיר, עושה אור, יוצא החוצה וחוזר. אז ברק זה כאילו היכולת להשתלח החוצה לחיים מתוך נאמנות למקור. כן, כמו דבר השם, האמת, שמאירה את העולם והיא נאמנת למקור שלה. כמובן, את השמינית שבשמינית הזאת צריך לחבר לעיקר, למידת הענווה, לשפלות עם כל המעלות, ולקח את היתרונות שנלקחו מהתמצית, תמצית, זה טיפה. תמצית טובה שבתוך תומת הגאווה, הגאווה היא תומה. בוודאי אנחנו לא רוצים את הגאווה, אבל משהו משם, מהתמצית הזאת, היא נותנת לנו קצת תקיפות, החלטיות, סמכות, נותנת לנו איזה כוחות גם להגיד לעצמנו את הדברים הטובים שבאנו, ועוזרת לנו להביע אמון בעצמנו, שאנחנו יכולים לעזוב רגע את השכל המזוקק, ולצאת לחיים, לתת ברק בחיים, ויהיה בסדר, אנחנו נצליח. בבקשה. אז הסך הדעת זה שאדם עוזב את השכל, מפסיק להזדקח בכלל, אין לו כוח לזה. פה הוא מזכך, אבל רגע אחד, אי אפשר, אתה לא יכול לפעול תוך כדי זיכוך שכלי, זה לא עובד, אי אפשר. צריך לאפשר לכם לפעול. אתה צריך איזה אמון בעצמי שעשיתי את הבירור, עשיתי את הבירור, לא בהסך הדעת, עשיתי את הבירור, עכשיו אני פה לאמון בעצמנו. כן.
למה הגאווה הזאת היא בדיעבד?
אז הוא אומר, הרב, אנחנו סומכים על זה שהגאווה היא לא תשאר בצד בשקט, היא תמיד תציק, היא תמיד תהיה שם, היא תמיד תחפש, ולכן אנחנו תמיד ניקח ממנו. זה לא לכתחילה כמו מקודם, כי מקודם בסעיף ח' זה הבסיס. פה זה לא הבסיס, זה דיוק, זה השלמה של הענווה. זה הדיוק של הענווה. דוגמה נוספת של שמינית שבשמינית בסעיף י' להידבק הרבה בענווה, כמובן להשתדל להידבק, הכוונה כל הזמן לא להיות בסך הדעת, זה כמובן להידבק, שכל הזמן לחשוב מה השליחות, מה השם רוצה, מה המשימה, מה האמת. וכשיבוא לו רעיון של גאווה, כלומר במקום לחשוב מה האמת, מה רצון השם, מה ייתן לי, מה אני עושה, מה המעלה שלי, מה דעתי, מה זאת אומרת מה דעתך, מה הדעת השם, גאווה זה מה דעתי, או הרגשה גאוותנית, שאני סומך על עצמי, לא צריך את כל הזמן לשאול מה השם, אני סומך על התחושות שלי, על האינטואיציות שלי, סומך על הזרימת חיים שלי, לא צריך כל הזמן מה דעתו של השם, לא צריך לשאול אותו כל הזמן. טוב, זה לא טוב, זה תומה, נכון. ייקח שוב הביטוי תמצית. תמצית, שמינית שבשמינית. תמצית הטוב, למה? לגבורה של קודשושה. מה זה גבורה? גבורה זה מלחמה. בגאווה, כשהאדם יש לו ביטחון עצמי מופרז. ולכן, באדם ביטחון עצמי מופרז, הוא מאוד נלחם על הדעה שלו, על הכבוד שלו, על התוכניות שלו, הוא מאוד מאוד גאה בעצמו, מאוד בטוח בעצמו, והוא נלחם. אז אנחנו רואים שבעלי הגאווה הם הרבה פעמים יוצאים לקרבות, בגלל שהם משוכנעים שרק הם צודקים, והם לא מקשיבים לאף אחד, והם מאוד מאוד עסוקים בדעה שלי, וברצון שלי, בתחושות שלי, הם סומכים רק על עצמם, אז הם עושים מלחמות. אבל לפעמים אנחנו כאן צריכים להילחם. מלחמות של קדושה. אז מהגאווה אנחנו לוקחים את זה. לוקחים טיפה את התכונה הזאת שאחרי שבררת מה רצון השם, צא למלחמה. שבררת מה האמת האלוהית, צא למלחמה. נגד היצר הרע, נגד עיכובים, נגד כל מיני דברים שמפריעים. כמובן, יש הרבה פסולת בגאווה. צריך להשליך, בבחילה. זה מאוס הגאווה, כמו שהרב כותב במידות ראייה בגאווה. ועד רבה יוסיף ענווה על ענווה. מכיוון שכשאדם יוצא למלחמה, זאת אומרת, הוא עוד יותר בשליחות. הוא עוד יותר גיבור. זאת אומרת, הגיבורי כוח עושה דברו. הם לא רק עושה דברו, מלאך, אלא מוכן להיאבק על הזה. גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. זאת אומרת, הוא בגבורה, מלחמה. ואז זאת אומרת שהוא עוד יותר בשמחה. כי כל כך ברור לו שהוא עושה רצון השם, והוא אפילו מוכן למסור את הנפש על זה, וללחם נגד המפריעים. עוד יותר ודאות, טוב למשתה תמיד. זאת אומרת שהוא לקח קצת משתה, לקח קצת טיפת יין. יין זה זכוח דעת, יין זה קצת יומרנות, יין זה שכרות. אבל היין נותן ככה איזה ביטחון, נותן איזה עוצמה, אדם שותה יין, יש לו פתאום איזה ודאות כזאת. הוא מקבל תמצית עדינה, שמתמצא מעומק המידות. אז אם הרב משתמש בו במשחק מילים, המשנה אומרת בבבא בתרא, שמי שמוכר, שמן ויין, אז הוא צריך למצות את המידות, שינזול כל הטיפות, שלא יישאר אף טיפה בכלי מידה. אז למשל, תיקח טיפה. כמו סחיטת ענבים, שיין ישמח לבב אנוש, זאת אומרת שיש איזה משהו ביין, שאומנם היין הוא קצת שכרות, אבל יש בשכרות איזה, ככה, איזה צהלה, איזה עוצמה, איזה השיקור בטוח בעצמו, יש לו איזה יומרנות, כן? טיפה. אז יש את השכרות של הגאווה, שהיא אסון, שאדם זכוח דעת, והוא חושב שהוא לא, הוא לא מקשיב לאף אחד. אבל טיפה, אחרי שבררת זה רצון השם, זה האמת, להילחם עליה, לא לפחד, להתגבר. קצת זה הגאווה של גבורה. כי כשאדם נלחם על האמת האלוהית, זה עוד יותר ענווה. הוא גיבור כוח, עושה דברו. נאבק. זה עוד יותר שליח. שליח שמוכן להיות חייל. להיות, להילחם. אז זה עוד יותר ענווה. כמו המלאכים שהם נקראים צבאות השם. הם, הם גיבורים. גיבורי כוח, עושה דברו. לשמוע בכל דברו. בהצלחה לכולם, בשורות טובות, חודש טוב ומבורך.